אנחנו מתקדמים לעניין השלישי שבן רבן גמליאל, שבו הוא נהג כבית שמאי. אני מקריא, אנחנו במשנה בכף א' עמוד ב', אומרת המשנה, ואין אופין פיתין גריצין אלא רקיקין. אמר רבן גמליאל, ממהן של בית אבא לא היו אופין פיתים גריצין אלא רקיקין. אמרו לו, מה נעשה לבית אביך, שהיו מחמירים על עצמם ומקילים לכל ישראל להיות אופין פיתים גריצין וחררים. אז מה הנושא השלישי שעולה כאן בין רבן גמליאל לבין חכמים, שבו הוא נהג כדברי בית שמאי? זה חוזר לעניין האפייה ביום טוב. כן, וכאן המשנה עוסקת באפיות שונות. היא מעמידה בתיאור של המחלוקת אפייה של פיתים גריצים לעומת רקיקין. בסיפור שמובא בהמשך מוסיפים לפיתים גריצים גם חררים. כן, וכאן יש לנו ניגוד עם כך בין פיתים גריצים וחררים לבין רקיקין. זה עכשיו, מה זה פיתים גריצים? כאן רק בקצרה, רב שאול ליברמן בתוספת הכפשוטה בחלה עוסק קצרות בשאלה הזאת, בזיקה לדברי התוספתה בפרק א' הלכה י"ב. שם התוספתה עוסקת בשאלה מתי חל חיוב חלה, והתוספתה אומרת, אני קורא משם רבי יהודה בן בטרה, אמר מי שתעשה מקרצות, והוא עומד שם, אני אקריא את זה בקצרה, על הקשר בין הביטוי גריצין לבין הביטוי מקרצות. כל שבוע, כן, אבל השבוע לא לומדים על כיבוי והעברה, טוב. והוא אומר, אני קורא, המילה מקרצות הוא מציע שפירושו מלשון חתיכות, חתיכות, חתיכות כמין עוגות. אבל בגלגול גרידה, והיינו כשהתערב הקמח במים, עדיין אינה נטבלת לאכילת הרי. ובואו אני אסביר קצרות את העניין. כפי הנראה, הכוונה היא כשאדם מכין בצק גדול, ואז הוא רוצה להכין ממנו כמה וכמה כיכרות, או פיתות. אנחנו, מי שיהיה באפיית מצות השנה, יראה, מכינים בצק, ואז מה הבצק הזה? מכינים הרבה מצות. עכשיו, מה שלא יקרה במצות, אבל כי זה לא תופח, אבל מה שכן קורה באפייה של חמץ, זה ששמים על המגש שמכניסים לתנור את הכיכרות, וזה הכוונה שחתכו אותם, שהם גריצים, שחתכו אותם לכיכרות, וכשהם נמצאים בתוך התנור הם תופחים יותר, ואז הם נדבקים אחד לשני, ואז צריך לחתוך אותם, כן? אז החתיכה היא כפולה, גם שחותכים את הבצק, וגם שחותכים את הלחמים שנדבקו, כל מי שהולך למאפיות וקונה לו לחם ישר מהמגשים, שאפו כמה לחמים מהמגשים, הוא יודע על מה מדובר. לא, יש בעיה?
לא.
אין בעיה. אז הפיתים גריצין שרבן גמליאל מעיד שלא היו אופים, זה כנראה כיכר כזאת שתופחת. הבאתי פה ספר שהוא פירוש למשנה ביצה של ספרי, אני ממליץ, אני מוקלט, אני זר, אבל לא לקחת אותו תמיד בזהירות, כי זה מלא טעויות. יש פה גם דברים יפים. הוא חושב שהוא מביא תמונה של כיכר של לחם, איך באיזה מוזיאון של התקופה הרומית, שם הוא מנסה להראות איך לחם נראה. הוא חושב שזה קצת אחרת. הוא חושב שהפיתים גריצין, הכוונה שקלעו את זה כמו חלה. או לא שיש על המגש כמה חלות שאת הבצק חתכו לכמה כיכרות, אלא שחתכו כמה רצועות וקלעו אותם, ולכן זה לחם שנוצר מחתיכות, כן? הוא לא משכנע לעניות את דעתי, אני אראה לכם רק את התמונה שהוא כן הביא. איפה זה? שנייה, הנה פה. פה כמה תמונות של לחמים מעת העתיקה. והוא מביא. בבקשה. כאן, תוכלו להעביר את זה ביניכם, מי שרוצה לראות. זה מהמוזיאון בטורינו. וכאן יש לו קצת תמונות של מה שדווקא זה מה שהוא לא חושב, אבל המגשים האלה מלאי הכיכרות. בכל מקרה, מול הפיתים גריצים, שבו הם ברור שזה נאפה בתנור. המשנה מעמידה את הרקיקים. מה ההבדל בין רקיק לבין פיטים גריצים? אז כאן ככל הנראה ההבדל הוא גם בשיטת האפייה. הרקיק כנראה דומה יותר לפית, הוא יותר שטוח, הוא גם לא תופח. וגם כנראה שיש הבדל בגודל ובכמות, לפחות ככה עולה מדברי הירושלמי. הירושלמי מסביר שכשאופים פיטים גריצים, אז מכינים כיכר מאוד גדולה. לעומת זאת, הרקיקים הם קטנים. כשאנחנו אופים בשיטת אפייה, לא בתנור, אז אנחנו לא רוצים לעשות לחם גדול, אלא כשאופים יותר על, כמו שמכינים את הפיתות, את הבונים, אז שם אתה עושה חתיכות יותר קטנות, וממילא ההבדל בין הפיטים גריצים לבין הרקיקים, אני מסכם, הוא כנראה גם בגודל, שהפיטים גריצים זה לחם אחד מאוד גדול, לעומת הרקיקים שהם בכמויות קטנות, וזה קשור בשיטת האפייה, שכאן זה שיטת אפייה שהיא תנור, ושם זה כנראה יותר על טבון. עכשיו, על מה ולמה בית שמאי חשבו שביום טוב עדיף לאפות פיטים, חררין סליחה, ולא פיטים גריצים, ועל רקע מה המחלוקת? גם בואו נראה דברי הגמרא. הגמרא אומרת בחף ב' עמוד ב', תנור הבנן, וכאן אנחנו נוגעים קצת נוגעים בענייני אפייה של פסח גם, תנור הבנן, הסוגיה הזאת, תוכלו לראות בצד, מופיעה גם בפסחים דף למד זיים. בית שמאי אומרים, אין אופין פת עבה בפסח, ובית הלל מתירים. כן? וככל הנראה, היות במדובר על פסח, הרקע הוא הלכות חימוץ. זה העניין בפת היא עבה מדי, למה אני חושש? שמה היא תחמיץ, כשבאמצע לא נאפה והוא מחמיץ, ולכן עדיף לאפות משהו שהוא יותר דק. הרי למה אנחנו האשכנזים אופים את הדיקטים האלה, כן? כי אתה בטוח שהכל נאפה כמו שצריך. מי שיהיה באפייה יראה שאחרי כל גל של מצות שיוצא מהתנור, עושים להם בדיקה לראות שהכל נאפה כדי בית. ככל שהוא יותר דק, יותר קל לוודא שהכל נאפה ושאין שם חימוץ. ואז לכן בית שמאי אומרים, אין אופים פת עבה בפסח ובית הלל מתירים, וכמה פת עבה, אמר רב הונה טפח, שכן מצינו בלחם הפנים טפח. לחם הפנים היה מצה, שכל המלאכות באות מצה, ויות ולחם הפנים היה טפח, כי כדי לראות כפנים, הוא היה חייב איזה נפח מסוים, אחרת אולי נראה כפנים, ויות וכך אני למד שאפשר להיות בטפח אפשר להיות מצה ולא חוששים לחימוץ. כן, וכאן רק במאמר מוסגר, אני לא אעריך בזה עכשיו, אני רק אזכיר את העניין. אנחנו רגילים שמצה הוא עניין של פסח, ומקשרים אותו למה שכתוב במפורש בפסוקים, שהאבותינו לא התמאמהו והבצק לא החמיץ, אבל היות ואנחנו מוצאים שיש גם מצה בהקשרים נוספים, וההקשר הבולט ביותר בתורה הוא ההקשר של המקדש, של המנחות, זה על כורחנו מלמד שכנראה ההבדל בין מצה לחמץ איננו רק על רקע אותו אירוע שהיה ביציאת מצרים, אלא יש לו רקע כנראה נוסף ויותר עמוק, שלכן הוא בא לידי ביטוי במסגרת המקדש גם כן. כמובן שבהקשר הזה גם צריך לעמוד על המנחה היחידה שהיא חמץ, והיא שתי הלחם, ובנוסף חלק מלחמי התודה, ששם מחברים בין החמץ לבין המצה בלחמי התודה. אני לא אעריך בזה, אבל זה ברור שכל מה שיש בספרי החסידות, שמדברים על כך שלחם, שחמץ ומצה הם סימבוליים לתסיסה האנושית ולפעולה האנושית, לעומת העשייה הפשוטה יותר, זה ודאי מעוגן עמוק בפשוטי הדברים, בגלל ההבדל הזה בין המקדש לבין המדינה. אני רק אתן קצה של חוט שפעם אחרת נאריך יותר. ממה שעולה ממחקרים שנעשו, כתב על זה בעריכות לאחרונה זוהר עמר, שהוא פרופסור לביולוגיה בבר אילן, שכותב הרבה מאוד בענייני ריאלי. הוא כתב ספר שלם על חמשת בענייני דגן, ויש שם מחקר על לחם הפנים. ובתוך הספר הזה הוא ניסה לאפות לחם הפנים, לראות איך זה יוצא וכו', עם הטפח וכו'. ספר מאוד מרתק. כשלמדנו שבת במי מדליקין, ראינו יש לו ספר שהוא ניסה לזהות את כל השמנים במשנה במי מדליקין, והוא עשה ניסויים בכל הזיהויים האפשריים, וניסה לראות מה קורה עם מדליקין בכל אחד מהסוגים שמתוארים במשנה. בכל מקרה, הוא שם מצביע על כך שהחמץ הוא פיתוח שהתפתח במצרים הפרונית. והוא היה סמל תרבותי של התחכום, זה כמו הטכנולוגיה, זה הייטק של מצרים באותה עת, צריך להבין, באמת זה פלא, לוקחים איזה גרעין אחד, מעבירים אותו 13 פעולות, ובהוקוס פוקוס זה כמעט כישוף, מהגרעינים האלה יוצא איזה כיכר כזאת, והכהני מצרים היו מעורבים, וזה היה איזה אייקון כזה של ה... שזה כמו, נגיד מישהו יצא מאמריקה, ויגידו לו, אתה מוריד את ה... New Balance, סליחה, או Nike, כאילו נעליים שהם סמל אמריקאי, נגיד קוקה קולה, כן? ואתה במקום זה צריך עכשיו ללכת עם סנדלים אחרות, כן? כבר, ואילו המצה היא הלחם של הנוודים, כי אפשר לאפות לחם רק שיש מקום מיושב ותורבת עם תנור. לעומת זאת, הנוודים אופים את המצה, זה אפייה הרבה יותר מהירה, לא צריך גם להחמיץ את זה, וגם זה, לא, מבחינה טכנית, אתה צריך פשוט חתיכת ברזל וקצת אש. וכשרואים את לוט, אופי מצות למלאכים, זה ברור, זה, לא, זה אולי גם היה פסח, כן, אבל זה בין היתר, כי הוא צריך לאפות מהר, ועד שהוא יחמיץ את הלחם, גם אצלם לא היה שמרים, הרי זה היה לחם מחמצת, לוקח לו הרבה זמן להחמיץ, כן? וזה כמעט ברור שהדברים האלה נכוחים, שמדובר פה על סמלים תרבותיים, ואני סוגר סוגריים, מה שכאן הסוגיה עוסקת, אם אני לומד ממה שעשו במקדש לדיני מצה של פסח, זה בעצם מה שהסוגיה אומרת, כאן היא רצתה ללמוד, כשם שבמקדש אופים מצה בעובי של טפח, לחם הפנים, אז גם בליל הסדר אפשר לקראתו לאפות בעובי טפח, וזה הגמרא דוחה, מה תקיף לרב יוסף? אם אמרו בזריזין, יאמרו בשאינם זריזין, הרי במקדש, מי אופי? הכהנים, הם זריזים. או לחם הפנים נאפה על ידי בית גרמו, אבל זה אנשים מומחים, זה לא מצא כל אחד אופי בעצמו. אם אמרו בפת עמלה, יאמרו בפת שאינה עמלה, כן, תראו מה רש"י אומר, שהם היו, כשמי שיהיה באפייה גם יראה את זה, כשלשים את הבצק, אז אין מיקסר, זה ידני, נותנים לו מכות כאלה. אז במקדש עבדו יותר חזק מהרגיל על יצירת העיסה. העיסה הייתה עיסה יותר משובחת, ולכן היא לא החמיצה פחות. לא היו שם שריות של קמח וכו'. הלאה. אם אמרו בעצים יבשים, אמרו בעצים לחים. כלומר, במקדש איכות העצים הייתה גבוהה. התנור היה רותח, הוא היה חם. עכשיו, אחד מהדברים שמונעים חימות זה הכנסה לתנור חם. ברגע שהמצות נכנסות לתנור, אם הוא לוהט, זה עוצר את תהליך החימוץ, אז איך אפשר להקיש? הרי בגבולים, לא לכל אחד יש תנור כל כך משובח. אם אמרו בתנור של מתכת, אמרו בתנור של חרס, ולכן הוא דוחה את ההשוואה, ולכן מה בעצם המסקנה? שאין להקיש מלחם הפנים למאפיית מצות בפסח, ולכן זה שאפו שם טפח לא מתיר לנו לאפות טפח. מה לא ברור אבל בגמרא? אוקיי, אז דחינו את ההשוואה, אז מה אובי המותר? פשוט לא כתוב. כלומר, אז מה אובי המותר? והנושא הזה נדון במשנה ברורה, בסימן תף סמך, בסעיף קטן י' ז', בואו אני אקריא את זה בקצרה. המחבר כותב, אין עושים בפסח פת אהבה טפח. ומה הוא לא, מה הוא לא כותב? אז מה כן? טפח פחות מילימטר, דק, כאילו, הרי... אפשר ללכת עד הדק, אבל משהו באמצע. כותב המשנה הברורה בסעיף קטן י' ז', דקשיא עבה כל כך, מול למה לא טפח, יש לחוש שמא לא ישלוט חום האש בתוכה, ותתחמץ בתוכה בשעת אפייתה, אבל בפחות מטפח מותר. ועיין בביאור הלכה שהבאנו דעת כמה פוסקים, דאפילו בפחות מטפח יש להיזהר. ובדיעבד אם כבר עפה יש מתירין אפילו בעבה טפח, ויש עוסרין אכן, בפחות מטפח, יש עוסרין, אכן בפחות מטפח אין לאסור בדיעבד. עכשיו, בביאור ההלכה הוא מביא דיון די ארוך, אני לא אקרא את כולו, אבל הוא, אפשר להבין את המבוכה שיש, כי הסוגיה לא נותנת לנו שום תמונה ברורה. היין משנה ברורה, והוא כותב, בדין זה עתיק המחבר, והיין במגן אברהם, שמגמגם בעיקר דין זה, ואז הוא מביא את לשון הסוגיה, והוא אומר, לא התפרש בגמרא עד כמה שרי, ולכן הוא מביא פה דעה אחת, בכל דוד לו רקיקין שפיר דמי, וכן הוא מפואר בעת זה גם בחידושי הריטב"א בשם הרעה לאסור בטפח, הוא מסיים גם כן, דכיוון זה לא התפרש שיעור אינו מותר אלא ברקיקין, כלומר כאן יש ראשונים שהלכו לכיוון הנגדי, לא כתוב כמה, אז דק דק, קיצור, זה לא מאוד מאוד ברור, הקראתי לכם את שורת הדין, את מסקנתו, בפועל היום אתם יודעים, עושים את זה
באמת זה דק, כן? כן? זה דק, מה, מה ש... גם המצות מכונה, המצות יד, הן דקות, כן?
אוקיי, אז זה היחידה הזאת על טפח, ואז הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רב ירמיה בר אבא, אנחנו עדיין בליל הסדר, שאלית את רבי בייחוד, ומנו רב, מה זה לשאול את רבי בייחוד? אז תראו מה אומר רשי, רשי אומר, לשאול בייחוד זה ביני לבינו. ואני אגיד מילה אחת על זה. אם אני עכשיו אספר לכם, שמעתי משהו מסבא כשדיברתי איתו שיחה אישית. זה נשמע לכם משהו מדהים, לא? שמעתי משהו שאף אחד אחר לא שמע. וואו, ואכן זכיתי בכמה וכמה דברים שהוא אמר לי. מצד שני, בעולם של חז"ל זה לא תמיד כל כך טוב. מהסיבה הפשוטה, כשחיים בעולם שהוא ביסודו אוראלי, ואתה עסוק הרבה מאוד בשאלה של מהימנות המסורות, זו שאלה שמאוד מאוד מעסיקה אותם, ככל שהדבר יותר פרטי הוא יותר חשוד, שאולי הוא לא... הוא לא מהימן, כלומר, ככל שהדבר יותר ציבורי, הוא ודאי יותר מהימן. אז מה הטון פה, אני לא יודע, אבל כן, הגמרא אומרת, אומן הוא רב, מהי פת אבה, פת מרובה. בעצם מהי הבעיה בפסח, לא לפות פת אבה, כי מותר רק דק. אז על מה הייתה המחלוקת? אין מותר בבת אחת לפות הרבה, למה שפה תהיה בעיה של פסח, ואין באיזו סיבה? תגידו לי אתם. כי אם יש לך הרבה מאוד, אז מה יקרה? יכול להיות שהוא יחמיץ. ואכן, בשולחן ערוך נפסק, מי שיהיה באפייה יראה את זה, שלא אופים בבת אחת כשיעור חלה. כי ברגע שאתה מכין בצק גדול, ואתה צריך תוך 18 דקות, ברגע שהמים, הרי המים נכנסים בבת אחת לתוך הקמח. עכשיו אתה תוך 18 דקות, ככל שכמות הבצק גדולה יותר, אז מה צריך לעשות? להספיק לטפל בכולו, זה כמובן, ולכן נפסק להלכה בשולחן ערוך, וכך עושים באפיות במאפייה בנופי אביב, לפי הפסקים של הרב שמקולבסקי, כל פעם מופיעים קילו קמח, שזה פחות משיעור חלה לכל הדעות. אתם ודאי מבינים אבל שזה לא מאוד יעיל מבחינה כלכלית, כלומר אם כל 18 דקות הופיעים קילו, אם יש פה מישהו שיודע לעשות חשבון כלכלי, זה כלכלן, הוא יבין שהמאפייה הזאת בהפסדים. וודאי שאי אפשר לספק כמויות בכל המאפיות הגדולות, ודאי שאופים כמויות הרבה יותר גדולות, וגם יש פה נקודה אחת שבכלל לא עולה, והיא אולי העניין. אי אפשר לדבר רק על כמות העיסה, על גודל העיסה, על מה עוד צריך לדבר? על כמה עובדים יש? עכשיו, פה אני, כמו אם יש 100 עובדים, מה הבעיה לעשות 20 קילו? הם יגמרו את זה, הם גם יודעים לעבוד, כן? וזה כמעט ברור, וזו נקודה שאולי היא השורש של העניין, שהם כנראה חושבים כאן על אפייה, ביתית, בדיוק. כלומר, כל הרעיון הזה של המאפיות, של המצות, מי מאיתנו מעיז לאפות מצות בבית, כן? אבל זה די ברור, וכל מי שלא במשניות פסחים יודע, הם היו הופיעים מדי יום בפסח. כלומר, הדיקטים של האשכנזים, הם שומרים על הטריות שלהם גם למשך שבוע. קקרים, תהפוך אותו, תעטוף אותו בניילון, זה מחזיק מעמד, כן? כמו שאתה קונה לחמית או פתית, כן? כל הדברים האלה מחזיקים מעמד, כן? אבל מי שאוכל מצות רכות, אם זה לא מחזיק מעמד שבוע, בפיתה שבוע היא תהיה קשה כמו אבן. אז הרב המחפוד ממליץ במצות שהוא מוכר הרכות, להקפיא אותם. וכל יום תוציא עם הפריזר, בזמן חזל לא הייתה הקפאה. ובאמת זה ברור מהמשניות, שהם היו אופים מדי יום, וברור שהאפייה הייתה בבית. הרב כפח בהליכות תימן מתאר איך בתימן היו אופים מדי יום. יש לו שם חידוד חבל על הזמן. אתם יודעים, אנחנו פה עוד לא לגמרי עסקנו ביסודות של אוכל נפש, אבל היתר של אוכל נפש כתוב בתורה רק במקום אחד במפורש, בפסח. לעומת זאת, בשאר החגים, לא כתוב שיש היתר של אוכל, איך יודעים את היתר? והרמב"ן אומר שהיות והתורה אמרה, ותמיד בחגים, מלאכת עבודה לא תעשו, לעומת שבת שהתורה אומרת, כל מלאכה לא תעשו, מלאכת אוכל נפש היא מלאכה שאיננה מלאכת עבודה. בואו נדבר על זה כשנגיע לתחילת פרק שלישי. אבל שואל הרב כפח, למה בפסח כתבו במפורש שאוכל נפש מותר? אז הוא אומר בשם סבו, הרב יחיא כפח את ההסבר הבא, הוא אומר, היה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שתהיה איזה יהיו עדות שיחשבו שאסור לאפות בפסח. ולכן כתוב מפורש בתורה שבפסח מותר לאפות. אז בכל מקרה, היות והם חושבים על אפייה ביתית, אז הם עשו קילו. לכן אני חוזר למדינות של הרב שמקולבסקי. ברגע שיש לך החבורה של 20 מופיעים, זה לא הכרח על פי דין להצמד לקילו, אבל היות וכך הוא פסק, אז אז מי שאופה עושה לפי ההוראות שלו. מה שכן, החבורות שמיומנות שם, אז הן עושות 2 קילו, הן עושות קילו, גומרים את הראשון ומספיקים בתוך 18 דקות מהראשון לעשות עוד אחד, לעשות 2 קילו. וזה רק למקצוענים. בכל מקרה, אני חוזר לכאן, הסוגיה אומרת, ועמי קרו עלי פת אבה משום דנפישה בלישה, הנה מבעת רידאי תנא פת מרובה, פת אבה קרו עלי. עכשיו עד כאן היחידה הזאת שנשנתה בפסח, למחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם מותר לאפות פת אבה בפסח, והסבר הגמרא, הסבר ראשון היה שזה אבה טפח, הסבר שני שזה פת מרובה. ושואלת הגמרא, מה העיר הפסח אפילו בשאר ימים טובים נעמי? סליחה, שואלת הגמרא ככה. עוד פעם. הנה, ומאי מיכדי, משום דקטרח תירחה דלא צריכו. מה העיר הפסח אפילו בשאר ימים טובים נעמי? כלומר, הגמרא מבינה שכשאסרנו פת מרובה, הסיבה איננה בגלל החימוץ, כמו שתיארתי עכשיו. זה טעות שלי. למרות שזה מופיע בהלכה. אלא הסיבה היא אחרת. מהי הסיבה? התירחה היתרה. אני מיד אסביר. מה התירחה היתרה? יוד וכך, שואלת הגמרא, מה העיר הפסח, אפילו בשאר ימים טובים נעמי? אומרת הגמרא, אין אחרי נעמי. למה זה מופיע בפסח? ותנה, ביום טוב בפסח, קצר שעה בפסח. אז הוא דיבר על פסח, אבל האמת היא שהאיסור הזה הוא איסור בכל הימים טובים. תניא נמי אחי, בית שמאי אומרים, אין אופין פת מרובה ביום טוב, ותילל מתירי. מה שעולה מדברי הגמרא, שהביאה את זה כאן, במסגרת סוגיית רבן גמליאל וחכמימו, שכנראה, היסוד האיסור שרבן גמליאל עשר, פיטין, גריצין, מה היה? משום דקטרח, משום שקטרח מה? תירחה יתרה. רק מה השאלה? השאלה היא, מה התירחה היתרה שיש כאן? והשאלה השנייה שיש זה, ולמה בית הלל מתירים את זה? בנושא הזה, בואו קצת ננסה לפרט, בנושא הזה יש מחלוקת בין הראשונים, הפרשנים של הסוגיה. קודם כל רשי, על פי הסוגיה, אומר, למה בית רבן גמליאל לא היו אופים פיטים גריצין? רשי בחפה לב כותב על המשנה, משום תירחה. וכנראה, זה לא מאוד קשה להבין את זה, ההבדל בין להכין פיתות לבין להכין כיכרות לחם, אבים וגדולים, זה נראה פשוט, שזה יותר תרחה להכין כיכרות גדולים ואבים. תזכרו עוד פעם, זה לחמי מחמצת, זה דורש הרבה טיפול בעבודה. לעומת הפיתות, שאתה שם קמח במים, שם אותו על הטבון, וזה מוכן לך צ'יק צ'ק. על הרקע הזה נראה מדברי רשי. השאלה היא, על מה ולמה בית הלל התירו ולא חששו לתרחה. אז כאן רשי מכניס את רבי שמעון בן אלעזר, שלמדנו אותו בדף י' ז', כן, אומר רשי, אני מקריט לשונו, בחב בית עמוד בית, ממש לפני שכתוב מתניתין ברשי, רשי כותב, ובית הלל מתירין, כדאמרינן שהפת נאפה יפה כשהתנור מלא. כן, וכאן מה שעולה מדברי רשי זה, שרבן גמליאל ובית שמאי הקפידו לאפות בדיוק את הכמות שצריך בצורה המינימלית, יש לך מה פת לאכול ביום טוב, בית הלל, היות והפת משתבח, התירו כי התנור יותר מלא, הפיטין גריצין מוצאים פת יותר משובחת, על הרקע הזה מותר. התוספות חולקים על זה, והתוספות סוברים, אני מקריא, בדיבור המתחיל דנפישה בלישה, קשה להם לקבל שרבן שמעון, רבי שמעון בן אלעזר שהיה בדף י"ז, פתאום נכנס לדף כ"ב. כן, הם אומרים ככה, ולא נהירה, חדה, אם כן, אבי לי להטויה, היד רבי שמעון בן אלעזר, תביא אותו. כיוון לפלוקתי ובאחי, ועוד, או לא דמי כלל לפיטין גריצין, ולמה יעיתינו? ולכן תראו מה הם מתרצים. לכן נראה לי דפת מרובה דקאמר, היינו פיתים גדולים ביותר, ועושה לצורך חול, הועיל ואין בו תורך כל כך. ואחי משמע בירושלמי, מתוך שאתה מייגו, ממנה ואין עושה אלא כדי צורכו, דפת קטן, יש בו תורך יותר בעריסת כל אחד ואחד, ובין גריצין, בין רקיקין, היינו כדי צורכו בלבד, וגם הם שווים באוביין, אלא דגריצין היינו גדולות, ורקיקין קטנות. כן, מה שעולה בדברי התוספות זה כך, שלדברי רש"י, בית שמאי אמרו, תופה רקיקין, תופה את הכמות שאתה זקוק לה, בית הלל התירו פיתין גריצין, כי זה משביח את הרקיקין שאתה זקוק להם, זה משביח גם את מה שאתה זקוק לו ליום טוב. אבל ההבדל הוא בכמות, ההבדל הוא, כן, בכמות, שבית הלל מתירים לאפות יותר ממה שאתה צריך. תוספות אומרים שההבדל הוא אחר, הם אומרים ככה, כשאומרים פיתין גריצין ורקיקין, אנחנו מתכוונים לגודל. כלומר, כשאני מתיר פיתין גריצין, אני מתיר לאפות פת גדולה יותר, ומה הבעיה באפייה של זה לשיטת בית שמאי? שזה יותר מהכמות שאני זקוק לו ליום טוב, אז אני אופה באופן חלקי מיום טוב לכל. אני מניח שכולכם מתייסרים בשאלה של השאריות של החלה, כאילו לכוון, לקנות בדיוק את הכמות. מצד אחד אתה לא רוצה שהחלה תיגמר, והילדים אומרים, אבא אין מספיק חלה. מצד שני, אין לך דבר יותר מרגיז מחלה מאתמול שהם לא יאכלו אותו, כן? כל אחד והשיטות שלו, כן, הוא מתמודד עם זה. אבל מה שתוספות אומרים זה שפיתין גריצין, הכוונה שמכינים פיתים גדולים ביותר, ואתה בעצם מכין כמות גדולה יותר ממה שאתה זקוק לו. והיות ואתה מכין כיכר אחת גדולה, התורך בין להכין כיכר נגיד בנפח של ליטר או ליטר וחצי, אין הבדל גדול בתרחה, אז תכין כבר אחד גדול, יהיה לך גם למחר. ספרי בפירוש שלהם על המשניות טוענים שהיו אופים רק פעם בכמה ימים. אני לא השתכנעתי שהוא צודק. אני עוד בודק את זה. אני לא יודע. לא נראה לך. מאיפה אתה יודע? אין פה מה נראה, מה לא נראה. שאלה היא מה הם עשו, כן? אני אנסה להתייעץ עם מומחים לתחום הזה, אבל הוא טוען שפיתים גריצים זה בהגדרה, תמיד נתפס כלחם לכמה ימים, או זה בעצם בנוי על התוספות מה שהוא אומר. שפיתים גריצים נראה שאתה אופה גם להיום וגם למחר. לכן אתה מכין כיכר גדולה. לעומת זאת, ריקיקים, אתה, הכל רקיק הוא קטן, היות והוא קטן, אז אולי עכשיו, אם אתה תכין היום כמות גדולה יותר של רקיקים ממה שאתה זקוק, כלומר אם תכין רקיקים למחר, אז תוספות אומרים, זה כבר לא תעשה. ספרי טוען עוד דבר, שיותר קל לשמור על הטריות של פיתין גריצין לכמה ימים, לעומת רקיקים שמתייבשים יותר מהר. כך הוא טוען, הוא צודק, אני לא יודע. הם רואים לך אסור? כשאתה שוחט, זה ודאי להיום. כשאתה אופה... השאלה טובה, אני לא יודע. לחכי בית הלל, אפשר להירגע, כן? אבל אני אומר ככה, לפי הפירוש של תוספות, אני אומר ככה, המתח שיש פה בסוגיה, בשני הפירושים, זה סובב סביב השאלה שעלתה פה כבר בתחילת הלימוד עוד בחודש אלול. מצד אחד מתירים לך לבשל, לאפות, לשחוט ביום טוב. מצד שני, אף אחד לא רוצה להפוך את יום טוב ליום של מטבח כל היום כולו. בטח שיש את הסכנה הזאת, גם שאתה תרחה יתרה, וגם הסכנה הזאת שקיימת, שאתה בעצם מופיע לא רק, או מכין אוכל לא רק להיום, אלא גם מכין אוכל למחר. איך אני מוצא את האיזון הזה, שאני, יהיה לי אוכל טרי, ויהיה שמחת יום טוב, ואני אופה את המחלה שאני אוהב, יחד עם זה שאני שומר על הגבול הנכון, שיום טוב איננו כיום חול. זה ככה נראה הגזירה פה. עכשיו, בית הלל לא מגבילים. בית הלל אומרים, תופה פיתים גריצים, זו החלה שאתה אוהב לאכול, זה לא מפריע לי אם הגודל יהיה קצת יותר גדול וכו'. לעומת זאת, בעולמם של בית שמאי, היו פה כמה חששות. שמה שאני עוד אוסיף, כן, בבקשה. לא הבנתי את השאלה.
לא קיבלת.
אני צריך לבדוק יותר טוב את המסקנה שלך, כלומר, אני צריך לבדוק האם מה שציטטתי קודם, השולחן ערוך, לא לפות יותר משיעור חלה, אם הוא בנוי על הסוגיה הזאת. אני לא יכול לומר את זה בדעות. אז אני אומר, אני צריך לבדוק את זה, בסדר? אני אבדוק את זה ואז אני אוכל לענות לך, בסדר? אני פשוט לא לגמרי בטוח בזה. בסדר, בכל מקרה, עד כאן המחלוקת השלישית בין שרבן גמליאל נהג בו כשיטת בית שמאי. מה שכדאי לראות כאן זה שכבר המשנה אומרת שזה, איך למדנו על נוהגו של רבן גמליאל, איך למדנו את זה? ממה שנהגו בבית אבא שלו. כלומר, רבן גמליאל ראה את מה שעושים בבית אביו, ומכאן נגזר את המסקנה ההלכתית. נעבור למשנה הבאה, אנחנו נראה דבר דומה. יש משנה שכותבת הלכות, שכפי שעולה מהתוספתא, זה בנוי על איך שהיו נוהגים בבית בפועל של רבן גמליאל. מה זה? המשנה הבאה. אף הוא אמר שלושה דברים להקל. לא רק החמיר, הוא גם הקל. מה הם שלושת הדברים האלה? אז הדבר הראשון הוא מכבדין בית, או יש גרסה בין המיטות, ומניחין את המוגמר ביום טוב, ועושים גדים מקולס בלילי פסחים בחכמים אוסרים. אנחנו נפריד בלימוד שלנו בין שני הראשונים לבין השלישי. השלישי הוא נוגע לשאלה של איך עושים זכר לחורבן פסח אחרי חורבן הבית. זה נושא עצמאי שהוא בעזרת השם ידון לבד, ובוודאי לא נספיק אותו היום. שני הראשונים לעומת זאת הם בעלי מכנה משותף. הם מדברים על לכבד, לטטות את הרצפה בין המיטות או בית המיטות, והבאת המוגמר. שתי הפעולות האלה הן פעולות שהם היו עושים אותן בשלהי לאחר הסעודה. אם מביאים, זה אנחנו יודעים, מצד אחד יש תיאורים במשניות בשבת, על בעיית הניקיון של השולחן אחרי ארוחת שבת. שם לא מדובר על טיטוי הרצפה במשנה, בפרק כ"א בשבת, אלא מדובר על בעיית שאלת סילוק העצמות והשאריות, על רקע דיני מוקצה מהשולחן. איך אפשר להוריד את כל העצמות והקליפות מהשולחן? הרי זה מוקצה. מחלוקת בית שמאי ובית הלל. האם מותר להסיר אותם, או שצריך לקחת את המפה ומהם לטלטל אותם אגב המפה? וגם המוגמר היה מובא בסוף הארוחה, כדי, כמו שאומרים קוסטי בסוף הארוחה, כן, אומרים את המוגמר, זה היה עושה ריח טוב, זה היה מרגיע, כזה אנחנו מכירים את המוגמר גם ממשניות ברכות. ואני גם אוסיף שאחד מהחידות שקיימות בהבדלה זה מאיפה הפסמים מגיעות. כל מי שפותח לומד את המשניות בברכות ולומד את הסוגיות בפסחים, לא מוזכר אף פעם בסמים שם, כחלק אינטגרלי מההבדלה. למשל, יקנה אז, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. מים בסמים. בפשוטם של דברים, בסמים זה לא חלק אינטגרלי מההבדלה. באמת, ולא חייבים. שמדוד של אמא שלי, יוסף סולובייצ'יק, היום הוא רב בעיר עתיקה, היה בארץ בשנות ה-70, הוא תרח אצלנו, בן של רבן סולובייצ'יק, אז הוא התלבט, איזה מתנה הוא יביא להורים שלו. אז אמא שלי ניסתה לחשוב איתו, מה הוא יכול לקנות, משהו יודאיקה, כן? אז היא אמרה לו, תביא נר הבדלה. אז הוא אומר, אבא אומר, הבורא מורה יש על החשמל. תביא בסמים. אבא לא אומר בורא מיני בסמים, כי לא צריך, כן? היה מאוד קשה לעזור לו, כן? אבל אני רק אגיד שכנראה מאיפה הפסמים מגיעות, שהם היו מבדילים בסוף הסעודה, בסוף סעודה שלישית, והבסמים לא באו כחלק מההבדלה, אלא בסמים באו כחלק מטקסי סיום הסעודה, וזה המוגמר הזה. ויש פה מכנה משותף, אם כן, מה עושים עם סיום הסעודה, עם הניקיון של הבית, עם המעבר לשלב מה שנקרא האפטר סעודה, כן? עכשיו, מהו הרקע המדויק של המחלוקות האלה? אנחנו נראה בראשונים שחלקם חושבים שהרקע הוא הלכות שבת. ובעיות של מלאכות. למה אסור לכבד בין המיטות? אז בואו אני אגדיר קצת. גם מה זה בין המיטות? תראו מה אומר רש"י. בית המסיבה שאוכלים שם, שהיו מסובין ואוכלים על גבי המיטות. היום כשאנחנו אומרים מיטה, האסוציאציה שלנו זה חדר שינה. אנחנו חושבים על חדר אוכל, אנחנו חושבים על כיסאות. אבל היות והם היו בבתי העשירים מסיבים על גבי מיטות הסיבה, אז לכן שאומרים הסבה, בית המיטות, הכוונה בעצם לחדר האוכל.
זה מה שקודם תיארתי. פה מדובר על ניקיון בסוף האוכל. מה הבעיה לכבד את בית המיטות, לתתות את הרצפה? אז כאן הרקע הוא, רש"י פה אומר את הכל, זה גם, זה על פי גמרא בשבת בדף צדי ה', שהיות והרצפות שלהם לא היו, לא היה להם בלטות או שיש או קרמיקה, אלא הרצפה שלהם הייתה עשויה מאפר, והרצפה לא הייתה בהכרח ישרה, אז כשאדם מטטה את הרצפה, הוא משווה את הגומות, הוא מחליק את הגומות, הוא סותם חורים, זה לא רק הזזת הלכלוך, זה בעצם מעין אישור של הרצפה, ועל הרקע הזה נאסר לכבד את בית המיטות בשבת. כאן יש לנו מחלוקת, האם הדבר הזה יהיה מותר ביום טוב. כן, מה הבעיה אם הוא גמר? אז כאן כבר הזכרנו את זה פעם. רש"י לפחות, הוא אומר על פי הגמרא בכתובות בדף זין, שיוד ולא כולם מביאים לשולחנם בסיום הארוחה מוגמר, אז אמנם יש מלאכה במוגמר. מהי המלאכה? או כיבוי או עברה. אתה שם קטורת על גבי גחלים. אז מצד אחד אתה צודק, אתה מחבא את האש, אתה גם מדליק את הפסמים. וכאן אומר שהבעיה היא שזה לא שווה לכל נפש, אז זה לא כלול בהיתר של אוכל נפש, אם אלא זה אסור בגלל המלאכה. עכשיו כאן עולה שאלה פשוטה, והיא על רקע מה בית הלל, סליחה, על רקע מה רבן גמליאל הקל והתיר את הדברים האלה. וכאן אנחנו נראה במהלך הלימוד שיש כמה ראשונים שידברו על כל מיני שיקולים בתוך המלאכות. אבל דומני שאולי היות בזה מובא במסכת ביצה, וזה גם נראה כמשהו מיוחד ליום טוב, כפי שמיד נראה בתוספתא, שיכול להיות שמה הסיבה שרבן גמליאל התיר את זה? כי הוא חשב שזה חלק מאוכל נפש. כלומר, אנחנו נמצאים פה כל הזמן במעטפת של אוכל נפש. כולם מבינים שמותר לשחוט, לבשל, לאפות. מה בעצם אנחנו שואלים עצמנו לאורך כל שני הדפים האחרונים? מה, האם רחיצה זה נחשב אוכל נפש או לא? האם אישון, האם הצלה של ממון, האם דברים שגורמים עוגמת נפש? האם כשאתה גומר לאכול והחדר אוכל מתונף, האם זה לא חלק מהארוחה? האם גם אם יש מלאכות שכרוכות בזה, אולי אפשר להתיר אותם על רקע אוכל נפש או לא? מה בעצם לא שווה לאכול נפש של רש"י? כולם אוכלים, לא כולם אולי מנקים באותו צורה. יש לכם בבית נערים או נערות שאין להם בעיה ש... לאכול הם אוכלים, נכון? זה לא שווה לאכול נפש, נכון? יכול להיות שהרקע לכל הדיון הוא שווה לאכול נפש, סליחה, האם זה נקרא אוכל נפש או לא? והמתיר שרבן גמליאל, על איזה רקע רבן גמליאל מתיר הוא? כי הוא חושב שזה גם אוכל נפש, וחכמים אומרים, זה לא אוכל נפש, הניקיון של הארוחה. בכל מקרה, הגמרא אומרת כך, אמר רב אסי, מחלוקת לגמר, אבל להריח דברי הכל מותר. מה ההבדל בין לגמר לבין להריח? אומר רש"י, מיד בשורה הראשונה הרחבה, מחלוקת לגמר, כשאסרו חכמים, לא אסרו אלא כשמניחו, כדי לגמר בו כלים, שנותן המחתיים הלבונה והגחלים תחת הבגדים להכניס בהם ריח. זה נאסר ביום טוב. למה? זה לאו להנעת הגוף הוא אלא להכשיר כלים. אבל מניח לבונה על גבי גחלים להריח ריח מותר, שהנעת הגוף הוא לאוכל נפש, דמי ואשתה למי דקסב הרבסי, להווי תמה דרבנן, משום דבר השווה לאוכל נפש כדפרישית לאל, אלא משום דלקישות כלים ומכוון ולכמן הדר במחמת קושיה. כאן אני רק אזכיר בהקשר הזה, שהרמב"ן בחידושיו לברכות פרק שמיני, שעה שהוא דן בברכת האור של מוצאי שבת, אז הרמב"ן אומר שברכת הריח בורא מיני בשמים שאנחנו מברכים, שזו ברכת הנהנים כמו ברכות על אכילה ושתייה, והרמב"ן אומר שכל הנאה שנכנסת לתוך הגוף של האדם היא הנאה שהיא כמו אכילה ושתייה. ועל רקע זה אני רק אומר, וזה מאוד מסתבר להבין, שרב אסי סבר שאם אדם מגמר כדי להריח, רוצה להכניס ריח לתוך גופו, הדבר הזה כלול בהיתר של אוכל נפש, ולכן הדבר הזה מותר ביום טוב. וכך שואלת הגמרא, וכאן היא מצטטת את התוספתא. בואו נקרא.
אמר רבי אלעזר, אומר את הגמרא, רחמי טבעי, אין מכבדים בית המיטות ביום טוב. ושבית רבן גמליאל מכבדים. אמר רבי אליעזר בר צדוק, פעמים הרבה נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל, ולא היו מכבדים בית המיטות ביום טוב. אלא תראו מה הם היו עושים. אלא מכבדים אותם ערב יום טוב, פורסים עליהם סדינים, הנה היו פורסים כמו, היום היו פורסים ניילון על הרצפה, למחר כשאורחים נכנסים, מסלקים את הסדינים, דהיינו, בסוף הארוחה, מרימים את השולחן, גם להם שולחנות כבדים, מקפלים את הניילון, כמו על השולחן שהרבה עושים היום, מקפלים את הניילון, והרצפה נקייה, אבל אף אחד לא תיתה את הרצפה ביום טוב אצלם. ונמצא הבית, מתכבד מאליו, אמרו לו, אם כן, אף בשבת מותר לעשות כן. עכשיו, מה ברור מהתגובה שלהם? שרבן גמליאל מתיר את זה רק ביום טוב, ולא בשבת, ואני חוזר. אם מבינים שהדיון הוא האם לנקות את האזור האכילה בסוף האוכל כלול בארוחה, ממילא הוא כלול ביתרי אוכל נפש, אני מבין למה זה מותר רק ביום טוב ולא בשבת. עכשיו, אותו דבר, יש מחלוקת ביניהם על המוגמר. תראו את ההמשך. והם מניחים את המוגמר ביום טוב. ושל בית רבן גמליאל מניחים, אמר רבי אליעזר בר צדוק, פעמים הרבה נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל, ולא היו מניחים את המוגמר ביום טוב. מה פתאום? לא היו עושים מוגמר ביום טוב. אלא מה היו עושים? אלא מביאים ארטיסקאות של ברזל, ומביאים צינורות כאלה חלולים של ברזל. ומאשמים אותן מערב יום טוב. הם היו ממלאים אותם באשן בערב יום טוב, ומה עושים? פוקקים נקוויהן מערב יום טוב. הם היו קולעים את האשן בתוך הצינור, והיו סותמים את כל פתחי היציאה. למחר, כשאורחים נכנסים, פותחים את נקוויהם, היו פותחים את החורים האלה, ואז האשן שנשמר שם מאז יום האתמול, היה מתפזר בכל הבית, והיה מוגמר, ולכן לדעתו, בית רבן גמליאל, לא התירו להניח מוגמר ביום טוב, הם פשוט היו עושים את המוגמר באופן הזה שהוא מותר, ועל זה אמרו לו, אם כן, אף בשבת מותר לעשות כן. כלומר, אם הדבר הזה הוא כך, אין הבדל ביום טוב לשבת, ושוב פעמה הצליל בדברי הברייתא בתוספתא, שהיתרו של רבן גמליאל הוא היתר שנאמר רק ליום טוב. ואני חוזר על השאלה, האם לא נאמר שהסיבה שהוא התיר ביום טוב, כי הוא סבר, או לפי דעת חכמים שהוא התיר ביום טוב, שהוא סבר שזה נקרא אוכל נפש. בבקשה. זה בהחלט יכול להיות. כלומר, בעצם מה השאלה שמתעוררת בעקבות התוספתא? אז מה המחלוקת? המחלוקת היא מה היה קורה בבית רבן גמליאל, או המחלוקת היא לא מה היה קורה, אלא מה אפשר להסיק ממה שקרה. כלומר, נכון. מצוין. בכל מקרה, ברור מדברי התוספתא שני דברים. א', הצליל הוא שזה היתרים מיוחדים ביום טוב על רקע הפער בין יום טוב לשבת. והדבר השני הוא, שברור שהמחלוקת על מוגמר איננו רק לגמר את הבגדים, אלא המחלוקת הוא גם על הריח, נכון? להריח, שכן, על מה ולמה בית רבן גמליאל היו ממלאים שם את הנקבים, את הצינורות אל הרדסקאות וסותמים בית... זה לא מתואר פה לגיבור הבגדים, זה בסוף הארוחה, הם רצו לעשות ריח טוב, כן? ועל כך אומרת הגמרא, אני קורא, אלא אי איתמר, הכי איתמר, אמר רבסי, מחלוקת להריח, אבל לגמר אסור. וכאן הגמרא הופכת את הממרה של רבסי, ודאי שלגמר אסור לדברי הכל, מחלוקת להריח, מה יסוד המחלוקת? תראו כאן לדברי רשי, רש"י כותב בדיבור המתחיל מחלוקת להריח. הטעם הוא דשארי רבן גמליאל להניח ביום טוב. סליחה לפני כן. לא, כן. הטעם הוא דשארי רבן גמליאל להניח ביום טוב כדי להריח כתנא קמא דרבי אליעזר ברבי צדוק. ורבנן אסרי דבעינן דבר השווה לכל נפש. ורש"י כאן לשיטתו כפי שהוא כתב בתחילת הסוגיה, שכל המחלוקת סביב המוגמר סובב סביב איזו שאלה, דבר השווה לכל נפש. כאן לפני שנמשיך אני אציין שלגבי כיבוד בית המיטות, בואו ננסה לגמור אותו ואז נמשיך בענייני מוגמר, יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים שהיא דווקא נותנת כיוון אחר ממה שאני הצבעתי עליו קודם. זה על רקע גמרא בשבת, שתי גמרות בשבת. גמרא אחת בשבת דף צדיה. שם הגמרא עוסקת באיסור לטטות את הבית ומקשרת אותו למחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון בעניין דבר שאינו מתכוון. אני מתכוון לטטות את הלכלוך, ותוך כדי זה אני גם משווה את הגומות. האם הדבר הזה מותר או אסור? וגמרא שנייה בשבת, בדף קוף חף דלת, שם הגמרא דנה במסגרת דיני מוקצה, האם מטטה הוא מוקצה. וכי למה שמטטה יהיה מוקצה? כי אסור לטטות. אז אם אסור לטטות, מטטה הוא מוקצה. אם מותר לטטות, שבא בעל המאור בסוגייתנו, אתם מוזמנים לפתוח ולראות. זה בדף י"ב עמוד א' בדפי עריף. ויש לכם י"ב עמוד א' בדפי עריף, המאור הקטן, כותב בעל המאור, ומג' דברים שאמר רבן גמליאל להקל, אין הלכה כמותו. למדנו, דמכבדות של תמרה, דהיינו מטטה, שהיו רגילים לטטות בו רצפה, דבר שמלאכתו לאיסורו, ואין להתירן משום דבר שאין מתכוון, לבריאות, כי השוואת הגומות בכיבוד הבית, פסיק רישי ולא ימותו, ואפילו רבי שמעון מודה בה, ויש לנו כמה ראיות על זה במסכת שבת, להוציא מדברי הריף ז"ל, שיתיר כיבוד הבית בין בשבת בין ביום טוב, כמו שמפורש בהלכות במסכת שבת. כן, מה שהוא רומז כאן, זה לדברי הריף בשבת, ממחה עמוד א' בדפי הריף, שם כותב הריף, אני אקריא לכם את זה, הוא כותב, הנה, ועידנה דקיימלן כרבי שמעון, זה בשבת, דאמר דבר שאין מתכוון מותר, הביאן להו מכבדות של תמרה, דבר שמלאכתו להיתר, כי מותר לטטות עם מכבדות של תמרה, ואפילו מחמה לצל שרי. אז עריף סבר שזה דבר שאינו מתכוון, כנראה זה גם לא פסיק רישי, ולכן עריף פסק שמכבדות של תמרה אינה מוקצה, בעל המור אומר, היות, ובסוגייתנו, מה נראה מדברי בעל המור? בעל המור אומר, היות, וזה פסיק רישי, ולא ימות. הלכה איננה כרבן גמליאל, אנחנו אוסרים, או מה הסיבה שאסרו לטטות? משום שזה דבר שאינו מתכוון, פסיק רישי, נכון? ולכן הלכה היא שאסור לטטות גם בשבת, וגם ביום טוב, זאת הסיבה שהם עשו את זה, בניגוד לדברי הריף שהתיר לטטות גם בשבת וגם ביום טוב. הרמב"ן במלחמת השם, גם פה וגם בשבת, הוא הולך בכיוון שסוגייתנו נאמרה כשיטת רבי יהודה. בוא אני מקריא את זה מהרמב"ן בביצה. מהרמב"ן, אמר הכותב, מניין לו שההלכה כדברי חכמים בזה? דימה רבנן דאחה כרבי יהודה סבירה לו, וכן נמי רבנן בפליגי עלי לרבי אלעזר בן עזריה בקירות, זה המשנה הבאה, כרבי יהודה כאמרי, וכן סתמה דעגלה כרבי יהודה שייכה, וכך הלכה כרבן גמליאל בכיבוד, ואפילו בשבת, מדקיים עלן כרבי שמעון, וכן כתב רבנו הגדול ז"ל בתשובותיו, ואף רבנו חננאל ורבנו שמעון בעל הלכות ז"ל התירו כיבוד הבית, ואין לבעל המאור הזה במסכת שבת ראיה של כלום להוציא מדבר זה, הוא כבר כתבנו שם.
ומה שעולה מדברי הרמב״ן, בניגוד מוחלט למה שתיארתי קודם, מדברי התוספתא עולה בבירור שיש פה מקום להבדיל בין יום טוב לבין שבת. ולכן אני חוזר על מה שאמרתי קודם, לכאורה צריך לחפש את הרקע למחלוקת בנושאלות של היקף היתרי יום טוב לעומת שבת. אני חוזר על ההצעה, האם ניקוי בסוף הארוחה כלול בהגדרת הארוחה כלול באוכל נפש. בדברי הרמב"ן עולה משהו אחר לגמרי. הרמב"ן בעצם טוען שהמחלוקת על מכבדים בית המיטות הוא שלשיטת חכמים הם סוברים כרבי יהודה שהדבר שאינו מתכוון מותר, ולמה רבן גמליאל התיר? כי הוא סובר כרבי שמעון בהלכות דבר שאינו מתכוון, וזה לא פסיק רישי, והיות וכך, אומר הרמב"ן, הלכה כרבן גמליאל, כי פסקנו במקום אחר מכוח שיקולים אחרים כרבי שמעון, והרמב"ן אומר, ובאמת אין הבדל בין יום טוב לשבת. כלומר, לפי דעת הרמב"ן, כהסבר לשיטת הריף בשבת, כל המחלוקת היא בעצם מחלוקת רב שמעון ורב יהודה. זו המחלוקת. במחלוקת רב שמעון ורב יהודה אין הבדל בין יום טוב לשבת, וזו מחלוקת שהיא יישום של מחלוקת אחרת. לעומת זאת, אני חוזר, דווקא מדברי התוספתא, לא נראה ככה. שמורים לו, אם כן, בשבת, כנראה שזה יותר מיוחד של יום טוב ושלא כדבריו. יש פה עריכות דברים גדולה מאוד מאירי על הסוגיה שלנו. כאן המאירי מתמצאת את הדעות השונות לגבי טיטור רצפה. אני לא אקריא הכל, בסדר? קצת מרחם עליכם. אבל אני רק אזכיר חלק מהדברים. כן, כותב המאירי, הנה, הוא מביא קודם כל דברי הרמב"ן, שאחד שבת ואחד יום טוב, וכך היא שיטת גדולי הרבנים והרבה מן המפרשים, שאין הבדל בין יום טוב לשבת בתחום הזה, ומגדולי הפוסקים וכן גאוני ספרד כתבו שהמכבדות מותר לטלטלן, שמלאכתן להיתרן, וזה שיטת הריף, ואז הוא רוצה להציע, אולי צריך להבדיל בין כיבוד הבית לבין כיבוד בית המיטות. עכשיו, זה מאוד קל להסביר את החילוק הזה לאור מה שעלה כאן. אולי חדר האוכל יש לו דין אחר מאשר שער הבית. כלומר, יכול להיות שביום טוב, להשוות גומות, אין הבדל בין שבת ליום טוב. אבל אם אני עושה את זה במקום שאני אוכל, אולי הוא יכול להיכלל באוכל נפש, אבל הוא מציע את זה, אבל לא על רקע זה. הוא אומר משהו אחר, כן. עוד פעם. אני מסכים. אין הלכה כרבן גמליאל, תזכור. הרמב"ן אומר שיש הלכה. אוקיי, אבל תשמע, ויש מפרשים לשיטה זו, אני מקריא, שבין המיטות חמור יותר מפני שמכוונים בהם להשוות עגומות. הכל מקומות שהבית מותר. יש כאן דעה שאומרת, רגע, לפי הריף, הרי מותר לטטות בשבת. אז מה הוא יעשה עם הסוגיה כאן? אז הרמב"ן אמר, מה הוא יעשה עם הסוגיה כאן? היא רב יהודה. והריף רב שמעון, נכון? אז כאן הוא מציע, לא, אולי כל דברי הריף תופסים על לטטות את החדר שינה, לטטות את הסלון, אבל לטטות את פינת האוכל, היות יש שם יותר לכלוך, ושם גם בינינו, איפה אתה רוצה את הרצפה הכי ישרה? אנחנו ערב פסח, לא ערב סוכות, אבל מי שיש לו בסוכות רצפה לא ישרה, קשה לאכול מרק, נכון? כשאמא שלי הייתה ילדה בבוסטון, בכלל לא היה כמעט לא סוכות פרטיות, אבל אין היה, והסוכה הייתה במה שנקרא דרייבווי, זה היה חנייה כזאת שהייתה בשיפוע. אז שנים הייתה מתארת לנו איך אכלו מרק בסוכה, כשהצלחת מרק היא בזווית של כ-30 מעלות, לא יודע, זה. אז אני חוזר עכשיו לדברי המאירי, אומר המאירי, ויש מפרשים לשיטה זו, שבין המיטות חמור יותר מפני שמכוונים בהם להשוות עגומות, הכל מקומות שבבית מותר, כן, ובהמשך הוא אומר, ומגדולי המפרשים, רק שנייה, אוקיי, לא, נסתפק בזה. בכל מקרה, אני חוזר על השאלה, האם אני משווה בין בית המיטות לכל מקום אחר בבית או לא? האם יש פה דין מיוחד ביום טוב, או האם זה מחלוקת כללית גם ביום טוב וגם בשבת? להלכה למעשה לנו,
כי עוד יש לנו בלטות, רצפת אבנים, מותר לטטות את הרצפה, אין בזה שום חשש. כן, הראשונים, יש מחלוקת ראשונים, האם מותר לטטות בלטות, אבל גם זה אומרים, זה רק במקום שיש להרבה אנשים רצפת אפר, האם גזרו בלטות, אבל במקום שלכולם יש בלטות, ודאי שהדבר הזה מותר ואין מה לחשוש בכלל, אבל כן, בחג הסוכות, מי שהוא עושה סוכה בחצר, ויש שם רצפה שהיא לא ריצוף חלק, ושם באמת יש מקום לבחון, האם מותר לטטות או אסור לטטות. אוקיי, אז זה לגבי, כן, בבקשה, אפי. אני מסכים, אתה שמעת את דתיית ליבי. אני נוטה לחשוב שזה לא קשור בשם רבי יהודה הכללי, ולא צריך להשוות יום טוב לשבת. זה, יש פה כנראה משהו מיוחד ביום טוב. זה כמעט, וזה ברור לי שזה קשור בעובדה כמו המאיריס בחדר האוכל. זה נראה לי פשוט שזה העניין, אבל מה נעשה? גדול העולם לא מפרש ככה, כן? כלומר, אני לא יודע איזה רבן גמליאל זה, אבל כשאומרים ככה, גם לא מתכוונים היסטורית, מתכוונים שרבן גמליאל אוחז באותה עמדה שדבר שאינו מתכוון מותר, כן? לא מתכוונים שהוא שמע מרב שמעון, כן? בסדר. אוכל מקרה, בואו נחזור למוגמר ונראה את המשך הגמרא. שואלת הגמרא, היא באה לו, מהו לאשן? כן, מה זה לאשן? אומר רשי, פירות באשן בסמים לקלות טעם הבוסם. רוצים לקחת פירות ולהכניס בהם טעם, אז זה אומרת הגמרא, רב ירמיה בר אבא אמר רב אסור, ושמואל אמר מותר. מה היסוד המחלוקת ביניהם? אומר רשי, אני מקריא, אסור דתפנוק יתרהו, ואין שווה לכל נפש אלא לאיסטניס, ובהי אשן איקה אב מלאכה, כי נמפרש רב הונה טעמי, מפני שהוא מחבא הגחלים כשנותן נפקת הפסמים עליהן, ושמואל אמר מותר, דו אוכל נפש הוא ורוי אף לעניים, אלא שאינו מצוי להם, ודמי לנזדמן לו צבי ביום טוב, כרם בכתובות. וכאן רשי טוען שיסוד המחלוקת, האם מותר לאשן פירות, היא בהגדרה של מה נקרא שווה לכל נפש. האם אני אומר שדבר ש... לכולי אלמה רק אנשים בודדים מאשנים את הפירות. אבל השאלה היא איך לפרש את זה. האם זה כי זה פינוק? וזה דבר שאנשים אחרים לא עושים אותו מהסיבה שהם לא חפצים בזה. או האם זה נעשה על רקע יכולת כלכלית. כמו כולם היו עושים את זה, הם לא רק יכלו, אלא מה, לא כולם. והוא מפנה פה לדברי הגמרא בכתובות, שם הגמרא שואלת, למה לא נאמר על עצות צבי ביום טוב, שמעט אנשים אוכלים צבי, למה לא נאמר שזה איננו דבר השווה לכל נפש? אז התשובה היא, כולם אוכלים. נכון, לא כולם אוכלים צבי, חלק אוכלים רק אוף, כי הצבי כנראה יקר יותר או נדיר יותר, כן? אבל כולם לא יאכלו, היו אוכלים צבי, אז לכן זה לא נקרא לא שווה לכל נפש. ואז הדברי רשי, זאת המחלוקת כאן. האם אני רואה את האישון של הפירות כשווה לכל נפש, כלא שווה לכל נפש כי הוא פינוק, אם אני אומר... לא, זה נדיר רק בגלל היכולת הכלכלית, ולכן הוא כן נקרא שווה לכל נפש. רש"י לשיטתו מהחוליה הקודמת בגמרא, את כל ענייני מוגמר מסביר על רקע שאילת שווה לכל נפש. ממשיכה הגמרא. לפי רב יהודה אולי, אני חוזר לה, אתה זוכר דווקא בית עמד א', את שיטת הראשוני אשכנז? שלפי רב יהודה, אם יש לך צער מעיבוד ממון, אז מותר לעשות מלאכה, כי העיבוד הממון מצער אותך, זה כמו אוכל נפש. זה לפי רב יהודה. נכון. אז אני אומר, לפי רב יהודה יש מקום, יש כל את זה, כן? אחד מהילדים שלי שאל אותי את זה השנה בסוכות, הוא נהנה לשמוע מוזיקה, אז הוא... אני לא גיליתי לו שאולי אפשר להתיר, בסדר? כי אם הוא היה שומע שיש דעה שאפשר, אז הוא היה אומר, אז אני כמו, כן, כאילו. אני גדלתי בבית, שיש דעה שאסור, אז חוששים לאותה דעה. כשהייתי ילד, אבא לא היה מרשה לאכול מצה ברי, הקרמזלח. למה? כי לפי המגן אברהם צריך ליטול ידיים על זה, אז הוא לא היה מרשה לאכול את זה בלי ליטול ידיים ולעשות המויצי. פעם היינו בטיול בפסח, זה ראי, כל הכיף של המצה ברי זה שאתה יכול לקבל מצה בלי ליטול ידיים. ואחד מהילדים שלנו היה בן 12, אז 11, הלך לאבא שלי ואמר לו, סבא, תגיד, יש מישהו שאומר שלא צריך ליטול ידיים? אמר לו, בטח, רוב הדעות, רק המגן אברהם. זאת אומרת, אני כמו רוב הדעות. אז איפה הגבול עובר? זו שאלה טובה. ובכל אופן, רש"י מסביר את כל סוגיית ביצה חבית עמוד בית, על המוגמר, על רקע שאלת שווה לכל נפש, והוא ממשיך, בואו נראה. רבונה אמר אסור מפני שהוא מי שמחבא. אמר לרב נחמן, ונעים אמר מפני שמבעיר. הרי כשאתה מאשן אתה מחבא ואז יוצאת אש. אמר לי, תחילתו מחבא וסופו מבעיר. כלומר אין הכנה, זה גם כיבוי וגם עברה, אבל אני דיברתי רק על כיבוי מאיזו סיבה? כי זה ההתחלה, אז דיברתי על התחלת התהליך, תראו את דברי רש"י, רש"י אומר, מפני שמחבא כדפרישית, שתי שורות מהסוף, כדפרישית אינו שווה לכל נפש, לפיכך אסור לעשות אב מלאכה בשבילה. ונעים אמר, מפני שמעביר הבשמים, שגם זה אב מלאכה, אמר לה, תחילתו מחבא וסופו מעביר, ותרווי אוהבו בו, וענה כמה כמה נקצה. זה פירוש רש"י. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יהודה, על גבי גחלת אסור. על גבי חרס מותר. מה ההבדל בין גחלת לבין חרס? זה מאוד פשוט. בגחלת אתה מחבא ומבעיר, לעומת זאת בחרס אתה לא מחבא. נכון? יש רק כיבוי. לא, הפוך. יש רק עברה. יש לך חרס לוהט. ואתה שם עליה, יש לי גחלים, אני שם עליהם בסמים. אז מה קורה? הבסמים חונקים את האש, ולכן יש מחבא, ואחרי זה האש אוחזת בבסמים, ולכן יש מבעיר. אם אני לוקח חרס לוהטת ושם עליו בסמים, אז אני לא חונק שום אש, כי אין פה אש. אבל החרס הלוהטת מבעירה את הבסמים. ולכן, מה אומר רב יהודה? על גבי גחלת אסור, כי אומר רש"י דאיקה מחבא ומבעיר, על גבי חרס שהיא סיכו מותר, למה מותר? אומר רש"י דכיבוי ליקה. עכשיו רש"י הוטרד לשאלה פשוטה, הרי רש"י קודם אמר שגם העברה אסורה, כי רש"י חושב שכל סוגייתנו על מה מדברת? על שווה, אינו שווה לכל נפש, אז מה, למה שיהיה מותר על גבי חרס אם איננו שווה לכל נפש? מה זה עוזר? עדיין יש מבעיר. ועל זה אומר רש"י, והעברה נמי על ידי שינוי הוא כלאחר יד, וליקה איסור דורייתא. אז רש"י אומר, העברה הותרה כאן, כי זה כלאחר יד. לעומת זאת, אם זה לא חרס, אלא זה גחלים, זה לא כלאחר יד. זאת כבר העברה שהיא כדרכה. עכשיו כאן, לפני שנראה את ההמשך, אני לא מתאפק. אני חייב להראות לכם שהרמב״ם קרא את כל הסוגיה האחרת, ואתם כבר אמורים להיות עם כל הרקע הנדרש, מי שהשתתף באופן קבוע, כדי להבין את זה. הרי רש"י כאן לאורך כל הסוגיה, הוא אוחז בשיטת רוב הראשונים, שמותר לעשות מלאכת כיבוי בשביל אוכל נפש. אולי אתם זוכרים, אנחנו למדנו כאן, שלדעת הרמב״ם בפרק ד' מלכות יום טוב, היות מלאכת כיבוי בהגדרה איננה מלאכה עבור אוכל, גם כאשר אתה רוצה לעשות אותו עבור אוכל נפש, הפעולה הזאת היא נאסרת. כיבוי באופן קטגורי אסור בשביל אוכל נפש. ועל רקע זה הרמב״ם קרא את כל סוגייתנו בצורה שונה לחלוטין, וכל אחד מהשלבים בסוגיה הוא מסביר אחרת. הרמב״ם כותב בפרק ד' מלכות יום טוב, הלכה ואני מקריא, כותב הרמב״ם, אין מעשנים בקטורת ביום טוב, מפני שהוא מחבא, ואפילו להריח בה. היות ולשיטת הרמב״ם, כיבוי איננו מותר בשביל אוכל נפש, לא צריך להגיד לא שווה לכל נפש, הכיבוי אסור. לפי זה, מה אנחנו גם נאמר? ששעה שהוא שאל אותו, ונעים אמר מפני שמבעיר, אמר לי תחילתו מחבא וסופו מבעיר, כנראה איך הרמב״ם יפרש זאת? לא שהוא אמר לו, כן, זה גם מחבא וגם מבעיר, אלא אפשר לפרש את זה אחרת. איך אפשר לפרש את זה? הוא ענה לו, אני דווקא הדגשתי את
את המחבא, כי המחבא הוא מה שאוסר את זה. עכשיו, על רקע זה, גם נבין היטב, מה ההבדל בין חרס לבין גחלת? תעזרו לי. לא מה שרשי אמר, כי זה העברה, אלא בגחלת יש כיבוי. היות ויש כיבוי, לכן זה אסור. לעומת זאת, בחרס, אין כיבוי, וברמב״ם לא נזכר בשום מקום שיש מגבלה של שווה לכל נפש. אני חוזר. אין מאשנין בקטורת ביום טוב, שהוא מחבא, ואפילו להריח בה. ואתם מוזמנים להסתכל בגמרא בכתובות בדף זין, יש שם אפס ציונים של אין משפט נר מצווה. הרמב״ם לא הביא בשום מקום בלכות יום טוב את העניין של איננו שווה לכל נפש. אין מגבלה כזאת אצלו. וכל האיסור של מוגמר הוא בגלל שהוא כיבוי, והכיבוי לא הותר. כנראה שהרב נחמן, אתה שואל טוב, אבל כנראה שהרב נחמן סבר שגם העברה תהיה אסורה, ומה הוא ענה לו אולי? שאני חייב להגיד מחבא, כי המחבא הוא הבעיה. אבל בכל מקרה, דבר אחד ברור, שכל מי שקורא את הרמב״ם, אני קורא את לשונו. אין מאשנים בקטורת ביום טוב מפני שהוא מחבא, ואפילו להריח בה, ואין צריך לומר לגמר את הבית ואת הכלים שהוא אסור, כלומר, כי זה אפילו לא אוכל נפש. אבל היסוד, האיסור לדעת הרמב״ם הוא כי זה מחבא. ואז הוא ממשיך ואומר, הוא מותר לאשן תחת הפירות כדי שיוכשרו לאכילה, כמו שמותר לצלות בשר על האש. מישהו מכם זוכר למה מותר, מה ההבדל בין, למה מותר בשר על גבי האש? למדנו את זה פה לפני כמה שבועות. למדנו, אז אני מסביר, אני שם בשר על האש. הוא מחבא ומבהיר, למה הדבר הזה יהיה מותר? אז אנחנו אז למדנו, אני מזכיר, שלרשי בשבת, קוף למד דלת, הייתה גרסה בגמרא, שהדבר הזה מותר מפני שהוא לתורך אוכל נפש, האפשר והלא אפשר. מה רשי אמר? החרדל, אי אפשר מערב יום טוב, אפשר מערב יום טוב, זה אי אפשר, אז אוכל נפש, לכן זה מותר. אבל מה הייתה גרסת עריף? זה מחבא וזה אינו מחבא. ולשיטת הרמב״ם גם כן כשיטת עריף, בשר על גבי גחלים לא נוגדר כמחבא. לעומת זאת, וזה גם היתר של אישון הפירות, לא מוגדר כמחבא. ולו זה היה מוגדר כמחבא, הדבר היה עשו קטגורית ביום טוב. עכשיו, למה זה לא מוגדר כמחבא? אז אולי כי פיזית זה לא קורה, או אם אני הבנתי נכון, הכיבוי והעברה שם לא נחשבים שני שלבים, אלא נחשבים שלב אחד בלבד, בדיוק, זה שלב אחד בלבד, ולכן אני לא רואה את הכיבוי ככיבוי, כלומר אני שם את הבשר על הגחלים, תחשוב היטב, כשאתה שם בסמים, אתה באמת חונק את האש. כשאתה שם בשר על אש, זה בצורה אחרת. איך אתה מחבא מדורה, תגיד לי? אתה מפזר עליה אפר? אני לא מדבר על כיבוי צופים, בסדר? אתה מפזר עליה, אתה לוקח חול או אפר, אתה שם בסמים, אתה עושה דבר די דומה. יש פה פעולה שהיא במובהק דומה לפעולת כיבוי. אם תשים גוש בשר על, 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 על אש, על גחלים, זה לא פעולת כיבוי. יכול להיות שבאותו מקום, באותו רגע, כמה גחלים לוחשות, אבל אני מסתכל מה אתה עושה, אתה מבהיר, אתה לא, אתה מבשל, אתה לא מחבא. שאפשר להתווכח אם זה פיזית, אבל זה די ברור שזו תפיסת הרמב״ם את הסוגיה. כלומר, הרמב״ם לא קורא את סוגייתנו בכלל עם בעיית שווה לכל נפש. קורא את כל סוגייתנו, הגבול עובר במחבא למבהיר. מחבא אסור, מבהיר מותר. ולכן ההסבר של החרס הוא פשוט. החרס מותר, לא כי ההעברה הוא כלאחר יד. החרס מותר, כי אין מחבא. שמי שבסוגיה כאן הלך בשיטת הרמב״ם, אני חושב שיש בו סתירה פנימית, זה התוספות. כותבים תוספות, דיבור המתחיל על גבי חרס מותר. פרש רשי משום שאין כאן כיבוי. ואם משום העברה, הווי העברה כלאחר יד, ושרי לעשותה ביום טוב. והרב רבי יצחק פרש, דשפירה ועברה כדרכה. ומכל מקום שריה, למה? דקסבר, דעברה שלא לצורך, שרי לעשותה ביום טוב. כלומר, זה כלול ביתר אוכל נפש העברה, לכן זה מותר, כמו שאני אומר לכם ברמב״ם. ומכן, מה אשמע בירושלמי? מהו להדלוק נר של בטלה ביום טוב? האם מותר ביום טוב להדליק נר שאני לא צריך אותו? האם אני רק מדליק אותו כשאני זקוק לאור? רבי יוסי אסר והבנן שרו. עכשיו תוספות תולים את זה במחלוקת אחרת. ואתה מן דאסר סבר דעברה לחלק יצתה ואבי מלאכה ואסור לעשותה ביום טוב, ומן דשארי סבר ללאו יצתה ועברה שלא לצורך מותר לעשותה ביום טוב לא אבי מלאכה. אני אסביר, זה פרשת שבוע ויקל. התורה לא כתבה את מלאכות שבת למעט עברה. יש מחלוקת האם היא כתבה אותה כדוגמה לאחת מהמלאכות, והעברה לחלק יצאת הכוונה שלא צריך לעשות את כל מלאכות שבת כדי להגיד שאני חייב עונש, אלא די לעשות אחת מהמלאכות. או אם אני אומר שהעברה צוינה במפורש כי איננה מלאכה ככל המלאכות, היא רק לאו. עכשיו תוספות פה טוענים שמשהו מלאכה בשבת אוטומטית אסור ביום טוב. לעומת זאת, לאוים מיוחדים בשבת שאינם מלאכות לא עברו ליום טוב. אז אם עברה לחלק יצאת, אז עברה אסורה ביום טוב. לעומת זאת, אם עברה ללאו יצאת, זה לא מלאכה. אם זה לא מלאכה, אז הלאו נאמר בשבת, לא נאמר ביום טוב. תוספות טוענים שלמען דאמר עברה ללאו יצאת, אין איסור עברה ביום טוב. כלומר, עד שאני דן אתכם שלפי הרמב״ם, כיבוי לא הותר לאוכל נפש, תוספות אומרים, התורה לא אסרה עברה ביום טוב. זה לא נאסר בכלל. לא צריך להתירי אוכל נפש כדי להתיר עברה. אבל הם ממשיכים ואומרים, ומכאן יש להיזהר מלעשות עברה, הסירו, מי הוא הטעם כאמר, מסקנת הירושלמי, לא תאסור ולא תשרה. כלומר, מצד אחד, מי שעושה את זה לא מגנים אותו, מצד שני, גם לא מתירים את זה. ומכאן יש להיזהר מלעשות עברה שלא לצורך, כי לכאמרים בירושלמי, לא תאסור ולא תשרה, מכל מקום הגבי גחלת אסור, לפי שיש כיבוי עם עברה, דלכולי אלמה היי לא שרי או איל דאין זה דבר השווה לכל נפש, וכאן הם הולכים ודאי לשיטת רשי, נכון, ואפילו למען דשרי עברה שלא לצורך כלל בירושלמי, היינו לפי שישנו פעמים לצורך אוכל נפש, אבל כיבוי דלעולם אינו לצורך תיקון אוכל נפש, ודאי אסור לכולי אלמה ביום טוב, אז כאן זה מתחיל להישמע יותר בחצי השני, כמו רמב״ם. אבל מה שכן, הכיוון ש... רשי הלך בו, אין הבדל בין כיבוי לעברה, מבחינת כללי מלאכות אוכל נפש. ודאי זו שיטת רשי. שניהם לא שווה לאוכל נפש, ושניהם אין שום היתר, אני לא אוכל... לעומת זאת, הרמב״ם וגם התוספות בצורה קצת שונה, הלכו שחלק מהקריאה של הסוגיה צריכה לומר, עברה אנחנו מתירים יותר קל מאשר להתיר עברה, מאשר להתיר כיבוי. או כי העברה הוא לא לאו, או כי כיבוי לא הותר לאוכל נפש. בסדר? ובואו רק לסיים, אומרת הגמרא, רבא ורב יוסף, סליחה, ורבא אמר על גבי חרס נמי אסור, לכן זה לא נכנס להלכה להתיר חרס, אבל מסיבה אחרת. מה הסיבה? משום דקמולי דרכה, אומר רשי, שורה שנייה מלמעלה, שנכנס בחרס שלא היה בורח ואסור מדרבנן, שהמוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה מלאכה חדשה. וכנראה ביום טוב, מה התירו לי? לא לעשות מעין יצירה חדשה, אלא לגלגל דברים קיימים. כן, אומרת הגמרא, אני ממשיך, רבא ורב יוסף, דמי תרוויו, סחופי קסה השיראי ביום התו האסור. כן, אומר רשי, מה זה לכפות כוס מבוסם על השיראים של מלבוש, להכניס בהם ריח הבוסם שבכוס. כן, אני רק נסביר קצת למה כל כך הרבה עיסוק בגימור הבגדים. קודם כל גם אנחנו שמים בתוך המכונת כביסה, שמים מרכך שעושה ריח טוב. אבל תזכרו, הם לא היו מחפשים הרבה. אז איך אתה מרענן את הבגדים שלך? אתה שם בוסם. זה ודאי שזה חלק מהרקע. אין להם 3 חליפות או 5 חולצות, אז מחליפים כל ארוחה, לא יודע. אז הבגדים תופסים ריח, אז אתה מנסה לבסם אותם. אז אומרת הגמרא, אסור לעשות את זה ביום טוב. למה? מה הייתה אימה? שום דקמו לדריך. שואלת הגמרא, ומה יש להם אם עולה לו מריח בו וקוטמו מריח בו? מותר לקחת ביום טוב בעשב שהוא יש לו ריח, ואם אתה ממולל אותו, אתה שובר אותו, הרי הריח יוצא, נכון? כך עושים לבשמים גם מגלגלים אותם. אז למה זה מותר? אומרת הגמרא, אתם ריחה, מי היית? הריח כבר קיים קודם, רק מה אתה עושה? אתה מעצים אותו. ואוסופי הוא דקמו ספריך, אחה, עולו די הוא דקמו לדריך. רבא אמר, על גבי גחלת נמי מותר, מיד ידעה והביסרה הגומרה, וזה כבר עסקנו קודם. כן, האם ביסרה הגומרה מותר כי זה כלול ביתר אוכל נפש, או האם ביסרה הגומרה לא נחשב שאתה מחבא. אני רק אספר, אני ראיתי בסיכומים שאבא סיכם, אח שלי הביא לי לא מזמן, אבא למד ביצה עם סבא לפני הרבה שנים, ויש לו שם סיכומים, הוא מביא שם דיון שהיה שם, מה נקרא בדיוק להוליד דבר? נקרא, מה אומרת הגמרא? שאם זה היה קודם, ואתה, זה לא להוליד. אם זה לא היה בכלל לפני כן, אתה, אז הוא מביא שרב חיים חשש, שאם אתה לוקח סוכר, ושם אותו בתי, והוא מאבד את הצורה שלו, אז זה נקרא להוליד. הוא כתוב שרב חיים לא היה שם סוכר בתי בשבת. ככה מופיע. אני רק אזכיר לכל מי שמכיר יהודים מזרח אירופים, איך הם שותים את התה עם הסוכר? הם שותים קוביה בתוך הפה, אז לכן שם אין בעיה. בכל מקרה, בואו רק נגמור את הגמרא, אומרת הגמרא, דרש רב גביע מבי קטיל הפיתחה דבר יש גלותה, כתורה שרי. רק מה הבעיה? מה זה כתורה? כן, אמר לי, עמי מרמי כתורה, היא כתורה בידי מעשה אומנו, והיא לעשן אסור דאקה מחבא. אמר לרב אשי, לעולם לעשן מידי דאבי הביסרא הגומרי, איקא דאמרי, אמר לי, עמי מרמי כתורה, היא כתורה בידי מעשה אומנו, היא לעשן אסור דקמו לדריך. אמר רב אשי, ענה אמרית אני עלי, ומשמי דגבר רב אמרית אני עלי, לעולם לעשן ומידי דאבי הביסרא הגומרי. שבוע הבא, בעזרת השם, נתחיל קדים מקולס, לילה טוב.